שלום וברכה קהל קדוש, היום אנחנו נמשיך בלימודנו המרתק והקבוע בספר אורות התורה מת רבינו ישראל וקדושו הרב קוק זכותו יגן עלינו אמן. ואנחנו בחלק השני שהוא כמין נספח לחלק ראשון ושאיננו מודפס בכל המהדורות כי אם בהוצאת ספריית חווה בשתי מהדורותיה השונות לפי דיפוי שונה. ואם אני לא טועה נדמה לי שבשיעור הקודם הגענו לאות כף. אות כף שמחולקת למספר פרקים, ואנחנו כבר קראנו חלק מהפסקאות המרכיבים את א', אם אני לא טועה, נכון? זה נכון? איזה יופי, השם זיכה אותנו לזכור את המקום. טוב, אז אנחנו עסוקים כן בתוצאות של הזנחת לימוד היראה הפנימית. אין ברגע שלא לומדים את היראה בפנימיותה, אז היראה משיגה תוצאות הפוכות ממה שהיא אמורה להשיג. במקום למלא את הנפש בעוז, היא ממלאת את הנפש בזעזוע, ברפיון. התוצאה היא שכשדור זקוק לעוז, אז הוא, והוא מזהה יראת שמיים עם אותו רפיון, אז התוצאה היא שהוא בז ליראת שמיים, ליראת אלוהים, ורואה בזה מחלה. ואז הוא מתקומם נגד הדתיות, כי הוא רואה בדתיות שורש של הרבה מאוד מחלות בנפש, ולכן הוא יוצא למלחמה עבור העוז. אמנם הוא לא יודע שהפתרון נמצא בלימוד הצד הפנימי של התורה, כי הוא לא מכיר את הצד הפנימי הזה, הוא לא מזהה שהצד הפנימי משיג תוצאה אחרת מאשר היראה החיצונית. בסדר? הוא לא יודע את זה. החברה בכללה אינה יכולה להעמיק חקר, כן? אני קורא כאן באמצע א'. החברה בכללה אינה יכולה להעמיק חקר, היא רואה רק מה שלפניה. וכיוון שהיא רואה שהיראה הזאת שאומרים עליה שהיא יראת אלוהים, מסבבת לאדם תכונה כזאת שהיא נגד כל האומץ של החיים והחזקת מלחמתם, היא מוצאת און בקרבה לקום לשטן נגדה. כן, כלומר, לא מפחדים יותר, לא מגהינם, לא משתוקקים לגן עדן, רוצים את עוצמת החיים. כן, מעניין, מדי פעם נעשים סקרים כדי לבדוק את המצב של האמונות והעשייה הדתית בתוך החברה היהודית בישראל. קוראים לזה סקר גוטמן. סקר גוטמן מתפרסם כל 10 שנים. ויש שם הרבה מאוד נתונים חשובים. מתברר למשל שהרוב המוחלט של הישראלים מאמינים באלוהים, למשל. הרוב המוחלט של הישראלים צמים ביום הכיפורים. כן, יש כמה דברים כאלה. מיעוט מאוד קטן מאמין בגן עדן. מיעוט עוד יותר קטן מאמין בגהינם. זאת אומרת, זו חברה אופטימית. כן, מוכנים יותר להאמין בגן עדן מאשר בגהינם. אבל רואים שהאמונה שהייתה כל כך משמעותית בדורות הקודמים, כדי להחזיק את עולם האמונה, שהיא אמונת הישארות הנפש, והשכר והעונש של הנפש אחרי המוות, האמונה הזאת אינה משחקת תפקיד כל כך מודע בחברה היהודית בישראל. כן? אני לא אמרתי שהתהליך הזה הוא טוב או שהוא רע, אמרתי עובדה. איך אנחנו מנתחים את המצב הזה? המצב הזה אומר שהדור איננו מוכן להיות מונע מפחדים. זה דבר מאוד חשוב. עכשיו, האם זה בסדר לא להאמין בהישארות הנפש? ברור שזה לא בסדר. אבל האם אנחנו יכולים כאן לראות התפתחות חיובית? התשובה היא כן. כן. אז זה מה שאומר כאן הרב. לא יפחידוה. כל בלהות שאול, כן, תגיד אם אתה תעשה את זה, יש לך גהינם. וכל דמיוני מצוקות, כן, תגיד אם יעשו ככה, תהיה ירידת אדמה. גם לא כל דברי אמת של צרה ויגון, שיוכלו לבוא עליה בעקב הסירה מלפניה את אשר תמצא לסטן לה באורח חייה. כן, אתה יכול להגיד, הנה מי שלא חי חיים דתיים, תראה איזה צרות, כמה גירושין יש, כמה סמים יש, כמה מחלות יש, נכון. אבל לא זה מה שיגרום לי להיות דתי. החברה אינה יודעת להתיירא מפני הסכנה. עכשיו תגידו, זה לא נכון מה שאומר הרב. אנחנו רואים הרבה אנשים שזה כן עובד עליהם, נכון? יש שם מיליוני אנשים שכן מפחדים מגהינם, כן מצפים לגן עדן, כן משתכנעים מזה שחיי המשפחה הדתיים הם יותר טובים. נכון? יש. אבל פה צריך שתי הערות. א', זה מיליוני אנשים ולא כל עם ישראל. שתיים, אותם מיליוני אנשים שהזדהותם עם הדת, עם מפני אותם פחדים, הם הם הגורמים שלא מרצון, לחלק האחר לא להזדהות עם הדת. ברור? זה דבר שצריך לשים לב. כן? אז הדת זה בשביל פרימיטיבים, לא רוצה. כן? טוב, אז מה שאומר כאן, החברה אינה יודעת להתיירא מפני הסכנה. רק לרוץ את אורחות החיים. ועל כן, אני חושב שצריך להגיד לחפוץ. מה זה לרוץ? טוב, לא יודע, יכול להיות ש... צריך לבדוק את הכתב יד, אין לי כתב יד. ועל כן היא מחלה את חמתה באותה היראה שהיא סוברת שהיא יראת אלוהים ובכל מכשיריה. מי זה המכשירים? זה הרבנים, זה הספרים, בתי מדרשות. תיזהרו, עוד יחזירו את הבן שלכם בתשובה, שלא ילך לבית הכנסת, לך תדע מה הולך שם. וכדוב שקול היא עושה שמות בכל אשר ידה משגת. אלה הינם, כן? צריך להוציא את החינוך מן הרבנות, את התודעה היהודית מן הרבנות, חס וחלילה, שרבנים לא יתחילו ללמד. אלה הינם תוצאותיהם של החיים הרבולוציוניים. לא, צריך להגיד רבולו. לא רבולו, אלא רבולו. נכון? יש פה טעות בניקוד. שהם הרבולוציוניים, כמו מהפכניים. כשהם מתקבצים במעמד של מועקה גדולה, שנים ותקופות רבות. ואחר כך הם פורצים דרכם בזעף. כן, אחד מהראשונים שחש את הדברים האלה היה קרל מרקס. כן, שגדל במשפחה יהודית והוא הרגיש את המצוקה הזאת. כן, מה אתה אומר?
למה החברה לא מפחדת מסכנה?
לכאורה, זה דבר טבעי לפחד מסכנה. נכון, אבל החברה רוצה עוד יותר עוז. אני חי יותר מזה. יגיד אדם, אם אלוהים יעניש אותי על זה שלא שמרתי שבת, ואני לא חושב שלעבוד בשבת יש בעיה, אני לא רוצה אלוהים כזה. זה לא פייר. כן? יש איזו טענה כזאת מאחורי זה.
זה כל אדם.
לא, זה שיח שאתה שומע בחברה המודרנית. לא בחברה של פעם. מדבר על החברה של היום. כן, החברה של היום. ובמה איפה נרפא את החברה? ממשובתה. לטובתה החומרית הרוחנית, לאושרה, או לאשרה, לחיי שעה ולחיי עולם. להשלמת החיים המעשים, השכלים והמוסריים שמביאים אושר וברכה אל הגופות ולנשמות, אל היחידים ולכללים. כלומר, איך אנחנו נטיב עם החברה הזאת שנמצאת בהידרדרות, בשקיעה חומרית ובשקיעה מוסרית ורוחנית? הרי ברור שכשעוזבים דרכי חיים של תורה, הרבה מאוד מחלות חדשות מגיעות. אז איך אנחנו נעזור להם? במה שנסלק מעל התכונה של יראת אלוהים, את אותה הקליפה שעל ידה נעשים מחזיקי הרפואי כוח וחושלים. כלומר, צריך לעשות רפורמה פנימית בתוך המקצוע של יראת שמיים. שנעיר עליה, התכונה של יראת האלוהים, את אבוקת הדעת של הכרת המלאה, עד שנעשה את הבינה, המבחנת והיודעת להבדיל בין התכונה העליונה של יראת אלוהים אל התכונות השפלות של כל מורך ופחד, ללימוד קל ומובן. כלומר, צריכה להיות פופולריזציה של ההבחנות העמוקות האלה בין יראה מלאה עוז ליראה מלאה מורך. ואז ישוב אל יראת אלוהים אורה וזוהרה. זוכר שפעם בחתונה של אחד מתלמידי מכון מאיר, שקלתו הייתה מעיר הקודש בני ברק, והחתונה הייתה בבני ברק, הגיעו לשם תלמידי מכון מאיר ושמחו. כהרגלם, תלמידי מכון מאיר הם מלאי עוז, מלאי שמחה, מלאי יראת שמיים. ואחד ממשפחת הקלה אמר לדן ישר חתון, מכירים אותו? אמר לו, מכון מאיר? מעניין. גם יראת שמיים וגם שמחה. זה החידוש. כן, אם יש יראת שמיים, אין שמחה, אם יש שמחה, אין יראת שמיים. הנה, פה רואים את ההצלחה של הקריאה של הרב. ויגלו ויראו המאורים הגדולים שהיא מירה בעולם בהווייתה. אז החברה כולה תכיר את העושר הגדול השמור לה באוצרה, ובאותו הכוח האדיר שפנתה לעורף, תשוב ותתבגבה, ותשאב ממנה, כלומר מירת שמיים. ישועת עולמים וחיי עוז אדירים, אז ירד שריד לאדירים עם, השם ירד לי בגיבורים. כדי להכשיר את העולם לימוד זה, כן, לפייכן הוא אמר שהחברה במרץ דוחה את יראת שמיים, ככה הוא אמר בשיעור הקודם, ועכשיו הוא אומר ששריד ירד לאדירים עם. כן, כנראה שהרב שלא מכיר את השמות האלה של מרץ ושריד, בכל זאת יש לו אינטואיציה. כדי להכשיר את העולם ללימוד זה, אז איך עושים? צריכים תלמידי חכמים לקבוע את עצמם ימים ושנים על כל המקצועות הגדולים של עמקי גנזי תורה, שיראת שמיים גנוזה שם, כדי להגיע למפתח הגדול של האוצר שישו לקדוש ברוך הוא בבית גנזיו, שהוא אוצר של יראת שמיים. כלומר, בקיצור, תלמידי חכמים תתעוררו, תתחילו ללמוד. אלו לקדוש ברוך הוא, אלא האוצר של יראת שמיים בלבד, שנאמר יראת השם היא אוצר. כן. בוודאי, כדי להסביר בצורה קלה משהו, אתה צריך בעצמך להיות מעמיק. איך תעביר בצורה קלה, בלי לטעות, את האמת, אם אתה ביררת אותה לעומקה? זה כמו שלמשל היום, אם אתה רוצה לכתוב בחוברת למדע פופולרי משהו על הגרעין, האטום. ברור שאם אתה לא פיזיקאי מעמיק, אתה תכתוב שטויות. אם אתה פיזיקאי מעמיק, תוכל להעביר בצורה פשוטה להמון. בסדר? אז אותו דבר לגבי יראת שמיים. אם אתה מעמיק ביראת שמיים, תוכל להסביר אותה בצורה פשוטה. כן. So what? אתה יודע, פעם אחד הרבנים נתן שיעור בפני הרבה מאוד אנשים. בקהל ישבו אדם דתי ואדם חילוני אחד ליד השני. וזה הנושא היה השבת. טוב, הדתי זה דיבר אליו. חילוני לא שומר שבת, מה זה יכול לדבר אליו? אומר לו בסוף החילוני לדתי, אתה לא הבנת כלום בשיעור הזה. למה? כי הוא דיבר אליי. זאת אומרת, כל אחד קולט את הנקודה שכואבת לו. עכשיו, ייתכן מאוד שכשקראו את זה בימי הרב, אז קראו נקודה מסוימת והתרגשו ממנה יותר, ואתה שמת עליה נקודה אחרת. כן, ברור. כי דברי הרב הם מספיק כוללים כדי לכלול בתוכם את דאגותיהם של מספר דורות. בסדר? כמו שלפני כמה זמן היה איזה כנס על משנת הרב קוק, שאלו אותי האם משנת הרב קוק עדיין רלוונטית. הרי יש בינתיים הרבה דברים אחרים. יש ברסלב, יש הרב שגר, יש הרב סולובייצ'יק, בקיצור יש הרבה דברים. אז אולי תורת הרב קוק בסדר, נחמד, אבל זה שייך לדור מן הדורות. אז אני אמרתי שעד רבה, תורת הרב קוק היא רחבה כל כך, שהיא מזמינה את כל התופעות האלה המדוברות. כלומר, היא מקיפה כמה דורות, ולכן כל דור ודור מעלה נקודה אחת מתוך המשנה הגדולה הזאת. לא אומר את זה בגלל שאני פריק של הרב קוק, אבל בגלל שזאת האמת, מה אפשר לעשות? מישהו שאל אותי, איך אתה יודע שהרב קוק תמיד צודק? הרי זו טענה שאני תמיד אומר, נכון? הרב קוק תמיד צודק. אז מישהו שאל אותי, איך אני יודע שזה נכון? אז אני עניתי, התשובה היא בגלל שבדקתי. פשוט בודקים. כן? זה לא אמירה מיסטית. הרב קוק יש לו שתיים על יפה, אז בטח הוא צודק. לא, אלא צריך לבדוק מה הוא אומר והאם זה נכון. בינתיים ראינו שהכל נכון חוץ מחליבה בשבת, ששם יש לו חומרה שלא התקבלה על הפוסקים. כן, וגם השימוש במגפון בשבת, יש שם כמה דברים. הכל השאר בסדר. טוב, אנחנו עוברים עכשיו לבית. כן, בבקשה. האם אני יכול להסביר את המשפט, אין לקדוש ברוך הוא אלא האוצר של יראת שמיים בלבד? הביטוי בגמרא, אין לה קדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר שמיים. אוצר, או אוצר של יראת שמיים. אוצר זה בעברית עתיקה, מחסן. מחסן. אוצר זה מחסן. זה לא הדברים שבתוך האוצר, אלא זה המסגרת. יראת שמיים היא, היא המקום בנפש, ששם אפשר להיפגש עם הבורא. לכן, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא אוצר של יראת שמיים בלבד. ראיתי? מה? כן, כדי להיפגש עמו, אם לא עוברים דרך זה, שום דבר לא עובר. עכשיו, הרב מסביר גם שזה גנוז, זה אוצר גנוז בבית גנזיו. כלומר, שכדי להבין מהו האוצר הזה, אי אפשר להסתפק בהגדרות פופולריות שטחיות, אלא צריך להעמיק בזה. בסדר? כי הקדוש ברוך הוא מעוניין להיפגש עם האדם. איך הקדוש ברוך הוא נפגש עם האדם? דרך אוצר של יראת שמיים. לאדם יש דברים אחרים. הרי האדם, יש אדם שלא מעניין אותו יראת שמיים. מעניין אותו עוד מנת פלאפל. זה יכול להיות, נכון? ויש אדם שמעניין אותו הכבוד. יש אדם שמעניין אותו השלטון. אבל הקדוש ברוך הוא מעניין אותו להיפגש עם האדם. ובשביל זה יש לו אוצר של יראת שמיים. עד כאן ברור? טוב. ובכן, רבותיי יקרים, אנחנו עוברים בזאת לפרק ב' שבתוך עוד כף. מתוך העזיבה את השעשוע האמיתי הפנימי בנועם השם בעדן גן סתרי חוכמת הנשמה העליונה של חמדת עולמים, נתרחקה ההכרה של אמיתת נועם השם וזיו התענוג העליון המתוק והנעים של נשמת אדם בדעת אלוהים וזיו כבודו, אשר רק זה הוא העדן הנעים הנתבע מהנפש האנושית, ההוגה וחושבת המציירת ומתענגת בעינוגים עדינים ואלוהים באמת. שימו לב שכאן הרב עבר נושא. לפניכן הוא אמר, מה קורה כשלא עוסקים בפנימיות היראה? אז היראה מזולזלת. עכשיו, מה הרב רוצה עוד שיעסקו בו? לא רק ביראה, אלא בדעת אלוהים. מה זה לדעת אלוהים? יש מי שיאמר, אני מאמין שיש כוח עליון. סוג של שטחיות כזאת. כן, אז הרב אומר, גם זה, המושג של אלוהים נראה מגוחך. נכון? בגלל שלא למדו אותו לעומקו. שוב אנחנו מרגישים כאן את הזרמים המחשבתיים של זמנו של הרב, שמתקוממים נגד האמונה באלוהים. בין היתר, הפוזיטיביזם, וגם מיודענו מקדמת דנא ניטשה, וגם עוד אחרים, שראו במושג של אלוהים איזושהי פיקציה, שמכבידה על נפש האדם, ושצריך לשחרר את האדם ממנה, בלי קשר ליראת אלוהים. עצם המושג של אלוהים נראה כאבן כבדה, שאפשר לחיות הרבה יותר טוב אם לא שמים אותה בהכרה, נכון? יש עמדה כזאת. אז אומר הרב, זה בגלל שלא למדו נכון. כן, ניטשה מיודענו, אחרי שאמר את המשפט שזעזע את כולם, הוא אמר, אתם רוצים משפטים מזעזעים או שאסור? טוב, נשמור את זה בינינו, אל תגלו לאחרים. ניטשה אמר, אלוהים מת, הייתי בהלוויה שלו. עד כדי כך שהתפתחה בדיחה, שפעם זרתוסטרה קיבל מברק שבו כתוב ניטשה מת על החתום אלוהים. כן, אבל בכל זאת ניטשה התכוון למשהו רציני. כשאמר אלוהים מת, כלומר התפיסה הזאת הלכה ועבדה מן העולם. אבל בספרו דמדומי שחר, כה אמר ניטשה, שהעולם הולך ומשתנה. ולוהי ישראל, עתיק היומין, עומד לשוב אל עולמו ואל עמו, וכולנו נשמח יחד בשמחתו. אם כן, למה התכוון ניטשה? הוא התכוון, התפיסה הקטנה של אלוהים מתה, צריך לפנות לה איזו תפיסה עמוקה יותר, שהוא לא ידע בדיוק להגדיר אותה, אבל היא נמצאת בסתרי תורה שלנו. כן, אני רק רוצה להזכיר דבר שהוא ידוע מכמה סידורים, אנשים לפעמים קוראים, פתיחת אליהו, נכון? לפני התפילה. מה כתוב בפתיחה? כן? ריבון עלמין, כן? דאנט הוא חד, ולה בחושבן. אתה אחד, אבל זה לא מספר. כן? לת מחשבה תפיסה בך כלל. אין שום מחשבה שיכולה לתפוס את אלוהים. מסקנה, האתאיסטים צודקים. כשהם מסרבים לקבל מושג מוגדר של האלוהות. בסדר? אז בואו נראה מה שהוא אומר כאן. מתוך העזיבה את השעשוע האמיתי הפנימי בנועם השם, בדנגן סתרי חוכמת הנשמה העליונה של חמדת העולמים, נתרחקה ההכרה של אמיתת נועם השם, וזיו התענוג העליון המתוק והנעים, שיש לנשמת האדם בדעת אלוהים וזיו כבודו, אשר רק זה הוא העדן הנעים הנתבע מהנפש האנושית ההוגה וחושבת, המציירת ומתנגד בינוגים עדינים ואלוהים באמת. בתחילת אורות התחייה, אומר הרב שישנן שתי תפיסות של אלוהים. תפיסה שמתמקדת בעצמות האלוהית, והיא מכבידה על הנפש, ויש תפיסה הדנה באלוהים בתור נשמת החיים של המציאות, שזה ממלא את הנשמה עונג. כל זה הבינה המתוקה של דעת האלוהות. גם פה הרב אומר את זה, העונג חסר מדעת אלוהים. במלחמת העולם הראשונה, כשהיו אומות גדולות נלחמות זו בזו, צרפת ואוסטריה, נגד רוסיה, צרפת ואנגליה, שאלו את אחד הרבנים, בעד מי להיות? אנחנו בתפילות שלנו, רוצים שרוסיה תנצח או גרמניה תנצח? כן? כלומר, בעד מי להיות? ענה אותו רב, במלחמה תמיד כדאי להיות בצד החזק. והצד החזק זה הקדוש ברוך הוא. עד כאן דברי קודשו. הדברים האלה, מבחינה מסוימת, הם קשים מאוד לקבל. בגלל שהם אומרים שבעצם אלוהים זה מי שכדאי להיות בצד שלו כי הוא חזק. כן? אז זה איפה העונג? איפה דעת אלוהים? סך הכל הפכת להיות עבד אינטרסנט שמעוניין בתמיכה של הכוח החזק. לא רציני. זה טוב מאוד בתור התחלה. אז מה? זה גרוע מאוד בתור סוף. בסדר? טוב, אז זה מה שאומר כאן, העובדה שגם זה לא בדיוק יחזיק מעמד. אחרי מלחמת העולם הראשונה, רוב העם היהודי נהיה חילוני. לא סתם. רק הוא, יש בכוחו להמתיק את כל החיים כולם, המושג האלוהי הנכון, להפוך את החושך שבהם לאור גדול, ואת מרירותם למתיקות של צוף דבש. וכל מה שהחושך הוא יותר גדול, והמרירות יותר איומה ודוקרת, כן, יותר נטבעת היא ההשפעה של עדן נועם השם להיות מהירה ומתגלה בכל רוח ונפש, ויותר היא מורגשת בהיגלותה בכבודה, שהיא אור העולמים וזיו כל אשר נשמה באפו. להכשיר את העולם לכך, יכולים רק, אז מי צריך לעשות את העבודה? תנחשו. תלמיד החכמים, כן? יכולים רק חכמים אלוהים, העוסקים בקביעות באור ההערה האלוהית על ידי הישגים זה תורה וחוכמת אמת של דעת אלוהים. כלומר, שוב חוזרת כאן התביעה לתלמידי חכמים לעסוק בצד הפנימי של התורה, שאם לא כן, המושג של אלוהים ילך וידרדר בנפש. כן. זה נכון, צריך גם שתהיה אפשרות ללמד את זה. אז זה בעצם העבודה של הרב קוק. הרב קוק עסק בזה הרבה. בתרגום. תרגום שמאפשר לדור להתרומם מכוח סתרי תורה. לפעמים יש מי שמדבר ואתה מרגיש שהדיבור שלו מרומם. אבל הוא אמר דברים פשוטים. הוא אמר דברים פשוטים, אבל הוא למד סתרי תורה. ולכן יש הקרנה סמויה של סתרי התורה שהוא למד בתוך הדיבור הפשוט שלו. עד כאן ברור? כן, למשל הרב צבי יהודה קוק. כשהוא היה מדבר, היה אומר רק דברים פשוטים. פשוטים, אבל מה זה פשוטים? אתה אמרת, אני אסור, מה הוא חידש? אבל הדברים הפשוטים האלה שהוא אמר, א' הם הרימו מיליוני אנשים. שינו את פני המדינה. ואם כן, דבריו היו נשמעים, כי מי שיש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. דבר נוסף, הרב צבי יהודה, כשהוא נפטר, פתאום כולם שמו לב שרק הוא אמר את הדברים הפשוטים האלה. בסדר? אז כנראה כדי להגיד דברים פשוטים מסוימים, צריך לעסוק בגובה מסוים של החוכמה. בסדר? תמיד יש השפעה, מה זאת אומרת? מה, אנחנו לומדים היום את כתבי הרמב״ם, למרות שהרמב״ם לא חי. נכון? בשביל מה הוא כתב את הספרים, אם לא כדי שיקראו בהם. זה דברים פשוטים מאוד. קראת הלכות יסודי התורה של הרמב״ם, זה תמצית של כל המורה נבוכים בצורה פשוטה. מדהים איך הוא עשה את זה, אבל הוא עשה. כן. כן, דבר פשוט שאמר הרב צבי יהודה שהרים את האומה. הוא אמר, ארץ ישראל זה שלנו. ולכן, שום ממשלה אינה יכולה ואינה רשאית לבגוד במה שהדורות וכו'. נו, אתה רואה? מישהו אמר את זה? זה הזיז את הכל. שינה את המפה של מדינת ישראל. כן, מה אתה רואה? תראה, יש אפשרות להתבטא בשפה תורנית, אבל אז אתה מדבר רק אל מי שיש לו רגישות תורנית. אתה יכול לדבר בשפה של חול, ואז אתה מדבר אל כל אדם, כי אין אדם שאיננו רגיש לשפה של חול. זה כלל גדול, כן? שצריך לדעת לדבר בשפה של השומע. ג' אגב, שמתם לב, כשאני מעביר שיעור, אני מדבר בשפה פשוטה. שמתם לב לזה? למה? אני יכולתי אולי לדבר בשפה של הרב קוק, אבל אז הייתם אומרים, טוב, הוא מדבר על עצמו, אל עצמו, אבל מי יודע אם זה משכנע? מדבר איתך בשפה פשוטה, נראה אם זה משכנע. טוב, ג' מיעוט זיו החיים, והעונג המאיר הנתבע מכל, מתוך הנשמה פנימה, נתגבר מאוד בימינו עם התרחבות החיים והדעות. כלומר, היום יש פחות זיו חיים. התביעות האידיאליות להמצאת מנוחה ללב ולמוח הולכות ומתגברות בעולם הכללי, וביותר בישראל ביתרון נכשרו להרגשה אצילית למחשבה והיגיון, ובמה להמתיק את החיים לא יש, כי דלל וחרב אוצר האורה והנועם, שהיה מוכן בתוך ההרגשה הקטנה של התמימות המתנחלת. עתה נתגדלה הנשמה, והיא צריכה לשוב ולשאוב, ממעיין גנים, מעדן עליון, וזה לא ימצא לה, כי אם ממקור נועם השם, של שם מלא, של השם המיוחד, בצורותיו ואותיותיו המהירות, המכוונות אל אותו הצמאון העז, של הנשמה המלאה גבורת החיים. טוב, הרב כאן מדבר בקודים, כן? באניגמות קצת. כן? הוא מדבר בשפה של מי שרגיל למושגים האלה, של שמות אלוהים ואותיותיהם והצירופים וכדומה, לכינויים. אתם זוכרים דברי הרמב"ן, שכל התורה כולה היא צירוף, תודה רבה, שכל התורה כולה היא בעצם צירוף של שמותיו של הקדוש ברוך הוא. שמו של הקדוש ברוך הוא יודקה ואבקה. אבל יש לו גם כינוי, אלוהים. ויש כינוי לכינוי, ויש גימטריות לכינוי, ויש מילוי וכו'. עד שבסוף מגיעים אל כל התורה כולה, שהיא גילויים שונים ומתרחבים של שם השם. עכשיו מגיע הזמן שבו נטבע הדור תובע שדעת אלוהים תהיה כוללת את כל השמות כולם, את השם המלא, לא אלוהים דקטנות, אלא שם הוויה דגדלות. כן? זה בעצם, זה מושגים של תורת הסוד שהרב משתמש בהם גם פה. אז מה שהוא אומר, הוא מפני שהעיסוקים בצד הרוחני, זה לא נכון מה שכתוב כאן. צריך, ומפני שהעסוקים, כן, שוב פה, טעות קטסטרופלית, בניקוד. כן? צריך לפטר את מי שניקד פה. מזל שאני לא יודע מי הוא. ומפני שהעסוקים בצד הרוחני של החיים, לא יובו להתרומם, ואינם רוצים לזוז מעסקים המעשיים. זיז ניכר וחשוב, נראה לי שיש פה איזה טעות, על כן אין בעולם מי שיעיר באור הנועם האלוהי. והחושך הולך ומתגבר. על כן הדור הולך וטועה, מגשש בחושך ונופל מחשקים של חומרניות מקובצת ושפלה, של יאשנות או יאושנות, ושל ספקנות מתנודדת, שהאדם נעשה על ידה קצל. וכפי המצב של עכשיו, עלולים מינם הרוחות להתייבש כל כך, עד שיתרוקנו מכל תוכן של שמחת החיים ואור זיוון. כן, אזלו מים מן ים, ונהר יחרב ויבש, זה נאמר בזוהר על התרוקנות מים החוכמה. ובמי פוגעת המחלה יותר מן הכל כשהאורות לוקים? האורות לוקים בישראל. כי החיים החומרים לבדם לא יוכלו להניח דעתו, כי עמוק עמוק בקרבו מונח צורך אלוהי רוחני ועליון. המצב הרטוש גורם לו, שאינו מוצא לו אפילו יכולת להתמלא במילוי חיים של התביעות החומריות לבדם, ואת הגדולה הרוחנית אינו מכיר כראוי. עד כדי להתאתר בו ולהתחזק על ידיו, והרי הוא הולך ונחלש, עניות דעת ועניות נכסים, קטטות ומאומות, פירודי יסודות, תסימני ריקבון, מתגלים באופן היום, וכל זה בא מפני שאין מושיטים לו את האורה העליונה, שהוא דורש ומבקש בפנימיות נשמתו את נעמה, נועמה, צריך להגיד. טוב, עד כאן להיום.